רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום ואחר הצהריים טובים, אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בחמש אחר הצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מהבראה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. כל השידורים הקודמים של התוכנית נמצאים בספוטיפיי. חפשו סקיני מינוס, כנסו, סמנו עוקב לקבלת תכנים נוספים, ודרגו אותנו חמישה כוכבים. היום 713 באוקטובר, ועדיין 48 אחים ואחות שלנו חטופים בעזה. הגיע הזמן לסגור את המלחמה, להחזיר את כולם הביתה. אנחנו מחכים שכולם יחזרו הביתה, ולא נוותר עד השבת החטוף האחרון. השבוע כולם דיברו על ספרטה, ולכן קצת לא שמו לב לנתון חשוב אחר שהתפרסם. מדד המחירים לצרכן, מדד אוגוסט, עלה ב-0.7%, אבל בהסתכלות שנתית, המדד עומד על רמה של 2.9%. יעד האינפלציה הממשלתי השנתי הוא בין 1% ל-3%, ולכן בעצם פעם ראשונה אחרי 21 חודש שהיעד ירד, שהאינפלציה ירדה מתחת ליעד הממשלתי, וזה אומר שבעצם יכולה להיות אפשרות לבנק ישראל להפחית את הריבית. בינתיים הנגיד יושב על הגדר ומחכים לראות מה יקרה. האמת היא שהמגמה העולמית, גם בארצות הברית גם באירופה, צפויה להיות ירידה של הריבית, ולכן זה מאוד מתכתב עם מה שקורה, ויש ציפייה שנגיד יוריד את הריבית, אבל יש פה בעצם מגמות הפוכות, כי הסיבה שהמדד עלה ב-07 זה בגלל הנסיעות לחול ובגלל עלייה של הסחירות. ומצד שני, אנחנו רואים קיטון באינפלציה, כי אנחנו רואים שאנשים פחות קונים מוצרי צריכה. וכל מי שהולך בחודשים האחרונים לסופר, למרות שכאילו המדד ירד, שם לב שהכל מאוד 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 יקר. ולכן לדעתי יש פה משהו שהוא דווקא מאוד מדאיג, כי זה יכול להראות מיתון. למרות שהמדד עלה, ומצד שני אנחנו רואים פחות קניות, כי הכל כל כך התייקר, יכול להיות שזה מראה סימנים של מיתון, ואנחנו צריכים לשמור על עצמנו. אנחנו נמצאים בנקודת זמן שמצד אחד אנחנו אחרי ההוצאות הגבוהות של יולי-אוגוסט, ומצד שני עדיין יש לפנינו את כל החגים. וזה אומר שבדרך כלל אנשים מוצאים הרבה מאוד כסף על אוכל, על מתנות, על בגדים חדשים, על כלים חדשים לבית, על טיולים. צריך להתחיל להתכונן לתשלומי הבית ספר. אז איך בכל זאת לעבור את התקופה הזאת בשלום? כדי להצליח, אנחנו צריכים לעבוד בשלושה צירים במקביל. קודם כל, לשלוט על ההוצאות, לעשות סדר עדיפויות, לראות מה אפשר לדחות אולי להמשך השנה, מה אפשר להקפיא, מה אפשר לייעל, מה אפשר לצמצם, להקטין התחייבויות ולהגדיל הכנסות. עשו לי טובה, אל תיקחו הלוואה כדי לעבור את החגים, כי אתם תיקחו הלוואה עכשיו ותסיימו לשלם אותה בעוד 5 שנים בראש השנה 2030. אז לא לקחת עכשיו הלוואות בשביל לעבור את החגים, בואו נעשה פעולות אחרות. דבר נוסף, לשים פוקוס על הגדלת הכנסות ועל הדלטה שתישאר בסוף החודש. כמה טיפים? איך לעבור את, הרי חלק מאוד נחמד מהחגים זה המזון, אז כמה טיפים איך לקנות נכון מזון ואיך בכלל להקטין את הוצאות המזון בתקופה הזאת. קודם כל, כבר עכשיו תכינו תפריט לא רק לראש השנה, אלא לכל החגים. מה הולך להיות ביום כיפור, מה הולך להיות בסוכות. תעשו קנייה מרוכזת פעם בשבוע, תימנעו כמה שאפשר מהשלמות חגים. השלמות זה המון המון כסף. לפני שאתם הולכים לסופר, תכינו רשימה ותבדקו מלאי, מה כבר יש בבית. תקנו רק מה שיש ברשימה. לא לקנות כי יש מבצע. תקנו רק מה שאתם באמת צריכים. וגם בכמות שאתם צריכים, גם אם זה פחות ממה שבמבצע. לקנות סתם במארזים גדולים רק בגלל שזה במבצע, זה עולה בסופו של דבר יותר. לא להסס, לבקש, להתחלק. אם אתם המארחים, שכל אחד יביא מנה, זה גם עושה את השולחן יותר כיף, יותר צבעוני, פחות עבודה למערכת, וגם בסופו של דבר כולם מתחלקים בדבר הזה. והכי חשוב, כמו שאמרתי, לא רק לא לקחת הלוואה, גם לא לעשות תשלומים. כי בשבוע הבא יש אחר כך, עכשיו ראש השנה, אחר כך יש יום כיפור, אחר כך יש סוכות, עוד, כבר גמרתם לאכול את מה שעוד לא שילמתם, תסיימו לשלם רק בחנוכה. אז הכי חשוב שיהיה לנו חג שמח, חג של צמיחה וסגסוג, וזהו. זה בעצם משהו שאומנם זה נשמע סיום, אבל אנחנו לא בסיום, אנחנו רק בתחילת התוכנית. אז אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד אחריה הכנתי לכם היום תוכנית שופרה דשופרה.
שבאו חברים יום יום לשבת על כוסית או שתיים סיפורי ילדות סיפרנו על שטיח בפינה חתול ישב לו קפה שחור מספלים קטנים תקליטים קוביות ומשחקים
תחום הבינה המלאכותית הוא החם ביותר היום, אנחנו כל הזמן, אין מישהו שלאורך כל היום לא פותח את הצ'אט, לשאול את הצ'אט דברים בעבודה, דברים בלימודים, אפילו כל מיני בעיות בריאות אנחנו ישר פותחים ולשאולים אותו מה יש לנו, אפילו מתכונים לבישול. ממש, כמעט בכל תחום בחיים אנחנו מערבבים את הצ'אט היום, ואת כל ה-AI, ולכן היום הזמנתי את אור פלח, פלח, סליחה, יזמת סדרתית, נתחיל מההתחלה. היום הזמנתי את אור פלח, יזמת סדרתית, עוסקת בחדשנות טכנולוגית ובינה מלאכותית, לפתוח לנו צוהר לעולם הזה, שלום אור.
היי, שלום, מה שלומך?
איך אני שמחה שאת הגעת לפה היום.
אז קודם כל, אני חייבת להגיד תודה רבה שהזמנת אותי.
באהבה.
אני ממש שמחה להיות כאן. כן, ושמחה, שמחה לדבר על הנושא הכי מדובר, לא רק במדינה, בעולם.
מעולה, יש לנו הרבה על מה לדבר. אני אספר שאת מייסדת ומנכ"ל של בי רלוונט. את מעבירה הרצאות, הדרכות וסדנאות לעובדים ומנהלים על שילוב כלי AI בתהליכי עבודה. יש לך את הפודקאסט בי רלוונט, שעוזר לאנשים להישאר רלוונטיים בעולם העבודה המשתנה ובעידן הבינה המלאכותית, ויש לך מיזם מקסים, שאני מאוד נהנית ממנו באופן שאני חייבת להגיד, 10 דקות של למידה של AI, בו את מלמדת כל יום ראשון בשעה 8, איך לעבוד עם כלי AI שונים.
נכון. אז אני שמחה ממש לפגוש עוד אנשים שבתוך המיזם הזה, כן, ולומדים באמת כל שבוע בשמונה בערב, במשך עד 10 דקות, קצר וקולע, כמו שאומרים.
תספרי לנו, איך התחיל המסע שלך לעולם החדשנות והבינה המלאכותית?
וואו, אז האמת שאני חושבת שבשנת 2015, הגעתי בדיוק למקום עבודה חדש, ומנהל שלי קרא לי ואמר לי, תשמעי, וזה, אני לא עושה באמת ישיבות צוות, כי תביני גם למה. אז אחרי חצי שנה שלא עשיתי, עכשיו אני אעשה ותבואי. אז הגעתי, ובאמת היו שם הרבה ככה, את יודעת, לא בדיוק ריבים, אבל היא הסכמות וקצת צעקות ואינטריגות כאלה ואחרות. ואז ישבתי ואחרי זה אני באה אליו ואני אומרת לו, אתה יודע מה? בוא נעשה איזשהו שינוי קטן. אולי נכניס איזושהי הרצאה בסגנון TED, וכל אחד יכול לתת משהו ואחרים ילמדו. ואז תראה איך פתאום אנשים יתחילו להתעניין, ונשנה קצת את האווירה המתוחה שהייתה. ואז הוא זרק את זה, אמר לי, יופי, תקחי את זה עלייך. ואז את יודעת, את מתחילה לחפש בגוגל, ו... הגעתי לאיזושהי מצגת שככה התגלגלה אליי על חדשנות טכנולוגית, על קודק ולאן עולם הולך ואיך טכנולוגיה תשפיע. וזה כל כך ריתק אותי, וזה מה שהבאתי, ממש על חדשנות ועתידנות טכנולוגית. מה הולך לקרות בעוד 10, 20, 30 שנה מהיום? והוא הקשיב, הם כולם הקשיבו, היה שקט, ואז הוא אומר לי, חכי רגע, הלך קרא לסמנכ״ל, אמר, אתה חייב, חייב להקשיב להרצאה הזו. ואז הגיע סמנכ״ל, ואז סמנכ״ל אמר, אוקיי, חכי רגע, אני הולך לקרוא למנהלים, וכל השאר היסטוריה. באמת, נכנסתי לעולם הזה, זה כל כך ריתק אותי. והתחלתי להביא לכל פגישת צוות, משהו חדשני, משהו, באם זה אפליקציות שעוזרות לך לחסוך זמן, כסף, ו... ואם זה על עולם, לא יודעת, על המוח שלנו, איך המוח שלנו עובד, והכל מכל, אבל בעיקר, בעיקר, איך טכנולוגיה הולכת להשפיע עלינו, ובעיקר על עולם העבודה. ותמיד אמרו לי, עטוף מוזר, את תמיד מסתכלת 10 צעדים קדימה. מה אכפת לנו מה יהיה בעוד איקס שנים? תני לנו כאן ועכשיו. אבל אני חושבת שכולנו צריכים באמת, במיוחד היום, בעידן הבינה המלאכותית, להסתכל קדימה. אז ככה הגעתי לחדשנות טכנולוגית, ועל בינה מלאכותית דיברתי הרבה בהרצאות שלי, כשכבר הפכתי להיות גם עצמאית, בתחילת 2018, ודיברתי אפילו על צ'אט GPT, שעוד לא באמת יצא ככה, ו-OpenAI עוד לא הנגישו אותו, אז דיברתי על גרסה 2. ואנשים הסתכלו עליי בעיניים כזה, כאילו, מאיזה ירח נפלת? על מה? מה זה הדבר הזה? וכש... OpenAI הנגישו את ChatGPT, בעצם עטפו טכנולוגיה כל כך מורכבת, בממשק למשתמש מאוד מאוד נוח ופשוט ונגיש לכל אחד, גם לילד ועד לאדם הכי מבוגר, אז מיד נכנסתי לזה, וכל השאר היסטוריה.
אבל אני חייבת לשאול אותך, משהו, האם כשעשית הרצאה ב-2015, ואמרת מה יקרה בעוד 10, 20, 30 שנה, האם היום את מרגישה כאילו מה שקורה היום, זה באמת מה שחשבת שיהיה, או שזה מפתיע אותך מה שקורה היום?
אז לא, מה שחשבתי אז, בכלל עוד לא, כאילו זה כל מיני צ'יפים, שאת יודעת שפתאום ככה אנחנו מכניסים אותם, ממש מצמידים לקרקפת, זה מה שאלון מאסק עכשיו עושה עם ניורלינק, אז זה דברים קצת יותר קיצוניים. זה לא מפתיע אותי, כי אני לפחות תמיד, אבא שלי לימד אותי תמיד תמיד לחשוב להיות רלוונטית. איך אני הופכת להיות להכי רלוונטית שיש בשוק העבודה, והוא תמיד לימד אותי, לכי ללמוד מקצוע שתוכלי להתפרנס ממנו, ותמיד יהיה ביקוש. ואז הוא כיוון אותי להיות אחות. ובאמת למדתי שנה בבית ספר לאחיות, עוד בברית המועצות, לפני שעלינו לארץ, וכשעלינו כבר שיניתי את כל המסלול, כל ההסתכלות, אמרתי, אוקיי, פתחתי, אני לא אשכח את זה, אחרי צבא, אני פתחתי את העמוד האחרון של מעריב ושל ידיעות אחרונות, והסתכלתי, מה הכי דרוש? היה כתוב, הנדסית, עשייה וניהול, אמרתי, אין לי מושג מה זה הדבר הזה, את זה אני אלך ללמוד. 3 שנים לימודים, ובסוף את פותחת שוב פעם עיתונים, בזמנים הודעיהם, ולא צריך את זה כבר, את מבינה באיזה עולם אנחנו חיים, ולא הייתה אז, כאילו, הייתה בינה מלאכותית הרי מתפתחת משנות ה-50, אבל אז לא דיברו על זה, ואת מבינה שלא משנה באיזה תקופה את חייבת תמיד להסתכל קדימה ולהבין, אוקיי, מה אני עושה כדי להיות רלוונטית.
באיזה תחומים היום הבינה המלאכותית משפיעה?
את יודעת, זה כמו לשאול מי צריך אינטרנט.
אוקיי.
אין תחום שהיא לא תשפיע עליו, ממש. היא נכנסת לכל התחומים. אם אני מסתכלת ככה, את יודעת, לפני תחילת הקורונה, התחלתי לקרוא דוחות של הפורום הכלכלי העולמי, The Future of Jobs, וכל פעם דיברו על זה שהטכנולוגיה הולכת להשפיע על הצווארון הכחול. זאת אומרת, רכבים אוטונומיים ייכנסו, לא נצטרך נהגים, ואת יודעת, כל העבודות כאלה כמו מוקדנים שלא נצטרך אותם, כי יהיו מערכות כאלה ואחרות. ופתאום כשנכנסת בינה מלאכותית, והיא באמת משבשת פה את שוק העבודה, מתחילים להבין שבעצם היא דווקא מתחילה מצווארון הלבן. זאת אומרת שאנשים, בעלי תואר כזה או אחר, כמו עורכי דין, ואפילו פסיכולוגים, ורופאים, ולא משנה,
ויועצים כלכליים.
ויועצי
משכנתאות.
כולם.
ואנשי שיווק.
כולם. אין אדם, באמת אין מקצוע, שבינה מלאכותית כבר לא משפיעה שם, ולא עושה איזה שהם שינויים. וזאת באמת מהפכה, וזאת טכנולוגיה, אני חושבת שזאת טכנולוגיה הראשונה, שממש, אבל ממש משבשת את שוק העבודה.
אז איך נשארים רלוונטיים בסיטואציה כזאת?
זה מורכב, כן? אבל אני אגיד לך מה, תראי, היום כבר לא מספיק להיות עובד טוב. את יכולה להיות עובדת הכי טובה, ואת יכולה להיות הכי מנוסה והכי מובילה, ואם תיכנס טכנולוגיה שתחליף את התהליך העבודה שלך,
תקצר אותו.
בדיוק. ולא יצטרכו באמת.
ותייעל אותו.
אז צריך להיות כל הזמן עם יד על הדופק ולחשוב, אני תמיד דיברתי ממזמן עוד, למה חשוב להיות גם שכיר לצורך הדוגמה וגם עצמאי. או עצמאי עם כמה כובעים. זאת אומרת שבאמת יהיה לנו עוד משהו, שאם אחד הדברים, אחד המקצועות נגיד שאנחנו עוסקים בו, לא יודעת מה, תיכנס טכנולוגיה ותתחיל לעשות את זה לבד, אז לפחות שיש לי משהו נוסף שאני יכולה להציע, ואני יכולה באמת לעשות. באם זה פרויקט צד, באם זה, לא יודעת, לפתוח איזשהו עסק נוסף, בעולם תוכן אחר לחלוטין, כבעלי עסקים, או כמו שאמרתי, סחירים, זה ממש להתחיל לחשוב על פרויקטי צד. אפליקציות, כל מה שרק עולה לראש וחלומות שרציתם פעם להגשים, ובאמת לחשוב, לחפש צורך ולהבין איך שם אנחנו יכולים להשפיע לטובה.
יכול להיות סיטואציה ש... שאני היום כעובד שכיר, כעובדת, לצורך הדוגמה, יכול להיות שבתחום שלי יש בינה מלאכותית, אבל אני יכולה, אבל עדיין צריך את הבן אדם, כי בכל זאת צריך את האנשים, כאילו הבינה מלאכותית היא רק, היא לא מחליפה באמת את, את המוח האנושי, את הלב האנושי, היא לא, צריך עדיין אנשים, או להפעיל אותה או משהו הזה.
זה נכון מצד אחד, אבל מצד שני, את יודעת, למה את מתייעצת עם צ'אט ג'י-פי-טי?
למה אני מתייעצת איתו? כי אני חושב, האמת היא שאני מתייעצת איתו המון, כי זה נותן לי כיווני מחשבה. אני לא, אני חייבת להגיד שאני לא מתייחסת למה שהוא אומר 100%, אני תמיד לוקחת את זה, ואני כאילו בצורה ביקורתית מתייחסת אליו. ואני אגיד לך משהו מעניין, את יודעת, אפרופו זה, שמישהו אמר לי, שדווקא, או ששמעתי את זה באיזשהו הרצאה, שדווקא בני 50 פלוס, אני תכף בת 55, דווקא בני 50 פלוס, הם יודעים לעבוד יותר טוב עם AI, כי הם יודעים להסתכל על AI בביקורתיות, והם יודעים שהוא מחרטט, אז, אז אתה קולט את החרטטונות שלו, את מבינה? אז תראי, זה תמיד עוזר לי, זה עושה לי 30-40% מעבודה, ואז אני לוקחת, כבר מתחיל לי, אז אני רואה את הדברים, אני יכולה לעזר בזה, בסדר? כאילו, כבר יש לי את ה... מה החלק הכי קשה לפעמים? זה להתחיל. אז יש לי את ה-30-40%, אוקיי, מפה אני אמשיך אותו. אבל אני לא מסתכלת את זה במטוב, מה שכתוב, ראה וקדש, ויאללה, בואו, את מבינה?
אני מבינה.
כן.
לא כולם מבינים את זה קודם כל, הרבה אנשים...
בגלל זה אני אומרת לך שצריך את האנשים, זאת אומרת, זה לא מספיק רק להתייחס רק לבינה מלאכותית.
זה נכון, אבל תחשבי גם מצד שני, כאילו, את יודעת, זה נכון שצריך אנשים בסופו של דבר, זה ברור שחלק מהדברים, האוטומציה וטכנולוגיה כן תחליף וכן תעשה, אז יהיה משהו חדש שכן יצטרך לעשות, אבל אני שמעתי שבתחילת 25, בנק ישראל אמר שתוך שנתיים, 30% מאוכלוסיית ישראל תמצא את עצמה ללא עבודה. אז זה מאוד מדאיג. כן. זה נתון מאוד מדאיג. אז אם מדובר פה במוח, את יודעת, שיודע כל כך הרבה, שלמד כל כך מלא חומר, אז לי אין את כל הידע שיש לי צ'אט ג'י-פי-טי, גם נכון. לך וגם לעוד ברור. הרבה מאוד אנשים.
כן.
אז האם אנחנו יותר חכמים... תראי, אנחנו באמת חושבים לפעמים אחרת, ברור שאדם בסופו של דבר זה חיה חכמה מאוד, אבל אני לא יודעת מה יקרה בעוד מספר שנים. כאילו, יכול להיות שבינה מלאכותית באמת היא כבר, את יודעת, היא כבר גם ככה הגיעה למבחנים מאוד גבוהים של התארים כמו דוקטור וכאלה, אז מן הסתם היא הולכת והיא מתפתחת עוד ועוד, אז היא כן תעבור אותנו. מה יהיה, אני לא יודעת, אבל כן, צריך להבין וצריך לראות, אוקיי, איך אני עכשיו רותמת את הטכנולוגיה הזאת לתהליכי עבודה שלי, איך אני חושבת על ערך מוסף, מה אני יכולה להציע, איך אני יכולה לעזור, וזה לא משנה, אני כבעלת עסק או אני כסחירה, איך אני יכולה לעזור לארגון לצמוח. ואנשים כאלה יישארו בסופו של דבר. כן רוצים לקחת את האנשים שהם יזמים, ממש יזמים, כבר לא האנשים שבאו להחתים כרטיס, לעשות את העבודה ולהלכת.
את יודעת
גם
מה
אם
זה,
זה עם צ'אט ג'י-פי-טי או לי? כזה.
שזה, את זוכרת שאת בטח יודעת, כאילו בעבר, צחיק לי, בימי הביניים, לכל משפחה היה את המשק שלה, ששם היא, כאילו היית צריך להיות סוג של יזם, היה לך את השתי כבשים שלך, את התרנגולות, את ה... לא רוצה להגיד משק אותך, כי השבוע, יש לזה קונטציה לא טובה. אבל כל משפחה יש לה את ה, כאילו את איזה שלה, והיא צריכה לקלקל את עצמה בעצם. ומה שאת אומרת, עם הבינה המלאכותית, אנחנו צריכים באיזשהו מקום לחזור לזה. כי אנחנו צריכים לנצל את היכולות שלנו והכישורים שלנו, כדי לעשות עוד דברים בצורה הצדדית, מעבר למשכורת, כי בעצם אנחנו נצטרך, כאילו, נכון. סוג של נצטרך לסמוך על עצמנו.
אנחנו חייבים לסמוך על עצמנו, באמת, נכון להיום, לא לחיות בלה-לה-לנד ולחשוב שיקדמו
כן.
אותנו ויעשו בשבילנו ויזמינו אותנו ולא משנה מה. אנחנו חייבים לחשוב ולדאוג לעצמנו, כן, וכמו שאמרתי, זה באמת תכונה של יזמים.
כן.
אז האנשים שיזמו, האנשים שיבואו עם רעיונות חדשים, כי בסופו של דבר את צריכה גם לבוא עם רעיונות איך את יכולה לעזור לעסק, לארגון, למחלקה, ללקוח, מה את יכולה לשנות, איך את יכולה להשפיע לטובה. אז כן, בעזרת כלים את יכולה לעזר בכלים האלה, אבל ברגע שהאנשים יבואו ויזמו, אז הם יהיו במקום אחר.
מה את אומרת למי שמפחד מ-AI? כי עדיין יש מלא אנשים כאלה.
אז אני באמת, תראי, תמיד יהיו אנשים שיפחדו. זה כמו שאנשים שפוחדים לנהוג, בסדר? אי אפשר להתעלם
מזה. אני לא חושבת שזה השוואה נכונה, כי זה כמו אנשים כמו אנשים שישארו עם פלאפון נוקיה, או עם הפלאפון לחצנים הזה, ולא יעברו לסמארטפון. זה כזה. את לא מסכימה איתי?
יכול להיות, יכול להיות. אבל שוב, אנשים צריך להבין למה הם באמת פוחדים. כי הם טכנופובים, או כי הם חושבים שבינה מלאכותית תלמד עליהם הכל, ואז היא תתהפך עליהם איזה יום אחד, את יודעת. אז צריך להבין בדיוק ממה נובע פחד. הרבה פעמים פשוט אנשים חושבים שהטכנולוגיה הזאת שייכת באמת למתכנתים ואנשים סופר טכנולוגיים, אבל היא כל כך נגישה היום, ואני יכולה להגיד לך שדווקא בקרב אפילו פנסיונרים, באמת אנשים שפרשו, הם כל כך סקרניים. הם כל כך סקרניים ורוצים לדעת איך לתפעל, איך לעבוד, כדי להיות, אפרופו, בי רלוונט זה לא נולד סתם. זה לא רק להיות רלוונטית בשוק העבודה, זה גם להיות רלוונטית כאימא לילדים שלה, כסבתא לנכדים שלה, אוקיי? לסביבה שלה. אז אם את כסבתא לא בכלל יודעת איך הנכדים שלך משתמשים באינסטוש, או לא יודעת מה, בכל מיני טיק טוק ואפליקציות כאלה ואחרות, ואת לא מבינה בדיוק מה אפשר לעשות, את הופכת להיות מאוד משעממת ולא רלוונטית עבורם. אז כל אחד באמת צריך להבין שזה יחסית פשוט. עכשיו תראי, אני לימדתי, לא יודעת, אלפי אנשים, ממש, אלפי אנשים להשתמש בבינה מלאכותית. ואני יכולה להגיד לך, היו גם טכנופובים ולא מעט, אבל פתאום, כשאת יודעת להוריד את זה בגובה העיניים, דרך הדוגמאות של יום-יום, אנשים מבינים שזה כל כך פשוט.
אני חייבת להרים לך, כי אני טכנופובית. ומבחינתי, במחשב יושב, באמת, זה שאני, כאילו, אנשים רואים אותי כזה וזה, ואני בזום, אני זה, אבל אני באמת, מבחינתי, יושב גמד קטן בפנים ומנהל את העסק. אני לא באמת יודעת איך זה עובד. ועד לפני חצי שנה, אני לא היה לי צ'אט-ג'י-פי-טי, ולא היה לי, מדי פעם הייתי נעזרת קצת בקלוד וזהו. לא, גם כן, רק בדברים מאוד מאוד מסוימים. ואז הייתי באיזשהו קורס, זה בכלל היה קורס אחר, זה היה קורס שלא קשור, אבל כדי שיהיה לנו קל לעשות בקורס, אז היא הראתה לנו איך לעבוד עם הבינה המלאכותית. ופעם אחת היא הראתה, אני נורא פחדתי מהצ'אט-ג'י-פי-טי, לא הבנתי איך זה עובד, ונורא נורא נורא פחדתי ממנו. ואז היא הראתה ממש איך לעשות אותו, כדי שנוכל לענות על שאלות שקשורות לקורס שלה. בכלל לא משהו, זה לא קורס שקשור בינה מלאכותית. ופתאום בבת אחת הבנתי איך זה עובד, והיא פתחה לי עולם, אני אומרת שהיא יצרה מפלצת, כי מאותו רגע אני פשוט התחברתי ל-ChatGPT, והכל אני עושה איתו, וזה פשוט מטורף. ואני רוצה לה, ואחד הדברים גם שמאוד מאוד עזרו לי, זה המיזם שלך, שאני כמעט כל שבוע מקשיבה אחר כך, לא יוצא לי במרשם שמונה, אני מקשיבה להקלטות תמיד, וזה כאילו זה מוריד פחד, ואתה מבין שבעצם הבינה המלאכותית,
זה לא כזה מפחיד.
זה לא כזה מפחיד, רק צריך פשוט להבין, כן, איך זה עובד.
נכון, נכון, וזאת באמת הייתה...
אין פה קודים, אין פה, זה פשוט צריך לדבר איתה.
לגמרי, תראי, קודם כל כשאת רואה, כמה זה פשוט, באמת, כן. שלא צריך היום להיות טכנולוג, ולא צריך פתאום לראות איזשהו קוד וכאלה. אז זה מוריד את הפחדים.
לגמרי.
המטרה של המיזם הזה, שהוא נולד דרך אגב בזכות חברים הכי טובים שלי, שזה ChatGPT וג'מיני, שהפך לאחרונה ממש חבר טוב.
כן, אפילו אומרים שהוא יותר טוב מ-ChatGPT.
לא, הוא באמת, גוגל נתנו בראש, וכל הכבוד להם, אני מתחילה ככה, התאהבתי גם בג'מיני, וביכולות המרשימות שלו, אבל אני יכולה לספר לך שהכלים האלה באמת עזרו לי בתקופת המלחמה שהתחילה בשביל העשירי, ודרך אגב, משם גם נולד המיזם הזה. ובשביל העשירי, אפרופו, זה גם מאוד מאוד קשור לכל התוכנית שלך, על הכסף. כל העסקים קפו.
נכון.
גם אני הייתי שם, כאילו בשבוע הראשון אני לא רואה טלוויזיה כמעט, אני לא רואה חדשות בכלל, אין לי מושג לפעמים מה קורה בעולם, אלא אם כן בעלי חוזר ואז שם זה, ואז אני שומעת, כך אני לא יודעת. ואני זוכרת שהייתי שבוע שלם, פשוט תקועה מול הטלוויזיה.
שבוע זה טוב, לי לקח חודשיים לעזוב את הטלוויזיה.
אז לא, אני אחרי שבוע כן. הבנתי שאני שמעתי את המשפט שנכנסנו למלחמה, וזה נורא הבהיל אותי, מאוד הבהיל אותי. ואלף, אני מאוד מאמינה בצבא שלנו, אז לא פחדתי לא היה לי פחד קיומי, כן. כי האמנתי שאנחנו באמת במקום טוב, אנחנו חיים במדינה טובה וחזקה. אבל היה לי פחד גם, פחד כלכלי, מאוד זה, כאילו, אוקיי, נכנסנו למלחמה, רגע, כמה זמן זה ייקח? ואז הבנתי שזה גם יכול לקחת שנה. וזה נורא הביל אותי. ואני זוכרת שאחרי שבוע, כשראיתי את כל הזוועות וכל מה שהיה, ובאמת זה מאוד השפיע גם לרעה על הנפש, כי זה מאוד משפיע, במיוחד שפתאום הולכים לטלגרם ורואים כל מיני סרטונים, אני פשוט התיישבתי מול ChatGPT ומול ג'מיני, והרצתי את אותו פרומט, אותה הנחיה בשניהם, ופשוט התייעצתי איתם. שאלתי אותם מה לעשות, כי הדבר האחרון שמעניין את הארגונים, כי אני עובדת לרוב עם ארגונים וגופים גדולים, מה לעשות? כי הדבר האחרון שמעניין אותם זה ChatGPT או בינה מלאכותית. עכשיו צווי 8, מגייסים אנשים, אין להם כוח אדם, כולם בלחץ וסטרס ובכלל פאניקה, ואנחנו בתקופת המלחמה. והם כתבו לי, בואי תראי מה הצורך החדש, עכשיו צריך לטפל בסטרס ובפחד, ותתחילי ממש לחפש את הרלוונטיות שלך, כן? או לתת את הצעת הערך שלך בעולם תוכן הזה. התחושה או התגובה הראשונית זה אנטיות. כאילו, מה פתאום? מה, אני אשת טיפול? מה זה השטויות האלה? כאילו, מה לי ולטיפול? מה לי ל... ולאט לאט...
אני לא אחות.
אני קצת אחות, כן? למרות שלמדתי רק שנה, אבל...
אבל לא התכוונתי להיות אחות.
לא, אני יודעת לטפל באנשים, לעשות זריקות וזה, אני חצי אחות. אבל באמת ידעתי איך לדבר עם המכונה עם אלגוריתם, ופתאום נפל לי הסימון שאני כן יכולה ליצור פה הרצאה חדשה, וזה מה שיצא ויצרתי, איך להוריד לחץ וסטרס עם בינה מלאכותית. ומשם הכל היסטוריה. ומשם הכל היסטוריה, כי העסק שלי המשיך לעבוד. ואני באמת יודעת הרבה מאוד עסקים שקפו. והשבוע הרציתי בשני כנסים של עצמאים ועצמאיות, וראיתי עסקים מדברים על זה שעדיין קשה להם להתאושש מהתקופה שבאמת השביטה אותם. אז ברגע שיש לנו כזאת טכנולוגיה שיכולה לעזור לנו בבריינסטורמינג, ממש בחשיבה ביחד, להתייעץ ולפתוח לנו את הראש לעוד כיוונים, כי הרבה פעמים את זהו, את לא יכולה לחשוב על כלום, את פשוט משהו סתום, את אין לך רעיונות, וכאן יש מין עוזר כזה אישי, ואני לא סתם קוראת לו ממש, זה ממש כאילו כלי שעוזר לי להצליח, זה ממש שותף להצלחה שלי, שיושב ויכול פה לדבר איתי, ולשאול אותי שאלות, ולתת לי פרספקטיבה אחרת, פתאום לחשוב בצורה שונה לגמרי.
צריך לדעת להנחות אותו.
וצריך כמובן לדעת לדבר, כי הרבה אנשים חושבים, אוקיי, ניתן לו עכשיו, בוא תעשה לי משימה X, משימה Y, וזה מה שהוא יעשה. לא, כמובן שצריך ללמוד, לדבר איתו, לתת לו הרבה מידע, לא להשאיר מידע כאן בראש, ולהניח הנחות שהוא יודע על מה מדובר, כי הוא עדיין לא יודע לקרוא מחשבות. אז כן צריך לדעת לדבר איתו, אבל בהחלט...
ולהגיד לו גם לשאול אותך שאלות, ולהיות ביקורתי.
לגמרי, לגמרי, כן, כן. אבל אני יכולה להגיד לך שהוא אמר לי שני דברים. זה היה הדבר הראשון, והדבר השני, הוא אמר לי, תמשיכי להיות בתודעה. או במילים אחרות, תמשיכי למתג את עצמך. והתחלתי לחשוב איך. וקרו כמה טריגרים באמת, שככה נולד בדיוק המיזם הזה, ואמרתי, יופי, אני הולכת להנגיש את המידע הזה בעשר דקות, כי לי אישית נמאס מכל הזומים של שעה וחצי, שאני יושבת, אני מאוד רוצה ללמוד משהו, אבל אני מסתכלת על שעה וחצי, ואני אומרת, אלוהים, כאילו, את זה היה אפשר להעביר ברבע שעה, בסדר? 20 דקות, 10 דקות. ואמרתי, די, נמאס לי, זה בא מצורך אישי גם שלי, וגם רציתי להנגיש את הטכנולוגיה לאנשים, ולהראות כמה זה פשוט, וכמה בעשר דקות באמת, אפשר להגיע לתכלס, ולהבין איך עושים משהו אחד או שניים, עם קליק כזה או אחר.
אני חייבת לשאול אותך, איזה יישום הכי הפתיע אותך, הכי הדעים אותך, הכי הטריק אותך, כאילו, את יודעת, מה הכי... עשה לך כזה וואו.
וואו, הרבה דברים. אין משהו אחד, האמת הרבה דברים.
כי את לא מדברת רק על צ'אט GPT.
לא, לא, ממש לא. אני מדברת על הרבה כלים. באם זה כלים שיוצרים תמונות, באם זה כלים שיוצרים אפליקציות. תחשבי עכשיו, כבעלי עסקים או כארגונים, שיכולים לתת עכשיו שירות ללקוח אחר, כדי לייצר איזשהו אימפקט כזה, איזו תגובת הוואו, כן? ו... לתת איזושהי אפליקציה פשוטה, בלי שהם יודעים לכתוב קוד, והכל בהנחיה בעברית, ופתאום יש לך משהו שהוא שונה, ואת נותנת את זה ללקוחות שלך, ושיכולים להשתמש, וזה עושה את, את אפקט הוואו.
הוואו.
זה באמת פתאום החשיבה של לתת שירות בצורה אחרת, פתאום השתנה. ואת מבינה שיש לך power skills, פתאום את מבינה שאת כמו Wonder Woman AI כזו, אז יש הרבה, אני לא יכולה להצביע על משהו אחד, יש באמת מלא, מלא.
איזה טרנד את חושבת הכי ישנה את חיינו בתחום ה-AI?
וואו, איזה טרנד. הרבה טרנדים מתפתחים, במיוחד עכשיו הכריזו על שנת 25 כשנת סוכני AI, זה ילך ובאמת ישתלב, וברגע שהם ידעו לעשות ממש לא רק משימה בודדת, אלא תהליך עבודה שלם, זה ישנה לגמרי את שוק העבודה, ואפרופו, השבוע פורסמה כתבה על זה, שפייבר פיתרה 25% מהעובדים. כאילו זה 250 עובדים, אבל זו המגמה. זה באמת, ברגע שהסוכנים האלה ייכנסו, וייתו לעשות הרבה מאוד תהליכים לבד, אז זה, כמו שאמרתי, זו טכנולוגיה משבשת, וצריך להיות מוכנים ולראות אוקיי. אז יופי שאנחנו מתפטרים מצד אחד מעבודות חזרתיות ומשעממות, בואו נחשוב עכשיו.
לא, מצד אחד למעסיקים זה דבר טוב, זה מייעל, זה מייעל את העסק, זה פחות הוצאות, זה גם יותר רווחיות לעסק, אבל גם פחות הוצאות קורה, אז גם אפשר להוזיל את המחירים. אבל מצד שני, יש לנו את שוק העבודה. זאת אומרת, צריך לחשוב על שוק העבודה פה.
נכון. והממשלה צריכה לדאוג לעובדים שלה. אני יכולה לספר לך שאני מעבירה הרבה מאוד הרצאות, וארצות הברית, כן, מה שהם עשו, משרד התעסוקה, הרי בינה מלאכותית מאוד טובה בכל הנושא של predictive analytics. זאת אומרת, לחזות מה הולך לקרות. זה כמו שיש היום במזג האוויר, כן? מה יהיה מזג האוויר בעוד שבוע? או בשבוע הקרוב, אז היא יודעת לחזות על סמך ההתפתחות הטכנולוגית, ולהגיד איזה סקילס, איזה מיומנויות, ואיזה תפקידים נצטרך בעוד 3 שנים מהיום. וכבר היום אפשר לבנות תוכניות לימוד, מותאמות והכשרות והדרכות לעובדים ולאזרחים, כדי להשאיר אותם רלוונטיים.
הבעיה שאתה תבנה את התוכניות האלה עברו 3 שנים, זאת הבעיה.
צריך להתנהל כמו עסק, ולחשוב כמו עסק, וכן, זה עצוב, אבל כן.
אבל בינה מלאכותית, אז באמת יכולה לצמצם פערים חברתיים, או להעמיק אותם, מה את אומרת?
אני חושבת שהיא לא תצמצם, להפך, היא ממש, הפער ילך ויגדל, וכבר היום אני רואה את הפערים. תראה, אני מסתכלת אפילו רק על מערכת, כאילו על פלטפורמה אחת, כמו ChatGPT. אז לפני פחות משלוש שנים הוא כאן, בהתחלה את יכולת רק לכתוב איזה הנחיה, וזהו זה, וזאת האפשרות העיקרית שהייתה. היום היא הפכה להיות פשוט פלטפורמה, עד לאוטומציות שאת יכולה לחבר אייג'נטים, למיילים שלך, לדרייב שלך, לענן שלך, למסמכים שלך, ולבקש ממנה הרבה מאוד כאילו בקשות, בואי תחפשי לי פה ותסדרי לי ככה, ותצליבי לי מסמכים, ו... אז הפער ילך ויגדל. זאת אומרת, אנשים שלא נכנסים ונמנעים, לא משנה, מכל מיני סיבות, כי הם מרגישים אולי בטוחים בעסק, או בטוחים במקום העבודה.
או חוששים מהבינה המלאכותית.
הסיבה לא משנה באמת. כן. הפער הולך וגדל. הולך וגדל, כי פתאום את מסתכלת, זו כבר הפכה להיות פלטפורמה מפלצתית, והיא לא לבד. כן, אם לא. אני מסתכלת אפילו, את יודעת, על משהו שפעם לפני שנתיים יצאו כל מיני כלי בטא כאלה, כלי בינה מלאכותית, ליצירת וידאו. ויכולת או לעלות תמונה ולבקש צור לי, כאילו תנפיש לי אותה, או לכתוב ממש הנחיה, אני רוצה עכשיו אולפן ושתי נשים מדברות ומקליטות פודקאסט, אוקיי? היום, אני כשאני חיה את העולם הזה, אני נכנסת לכלים ואני רואה שזה כבר עולם, ואי אפשר לשחות בעולם הזה, כי באמת צריך ללמוד אותו, ומה כל דבר אומר, ומה, יש כל כך מלא אפשרויות, כל כך מלא, אז בהחלט פערים הולכים וגדלים לדעתי.
אני גם חושבת שכבעל עסק, מי שמשתמש בבינה המלאכותית, זה כאילו שכמו שאמרת, יש לך עוזר, שאתה באמת, יש לך סוג של שותף. שאלת אותי למה אני משתמש בבינה מלאכותית, כי באמת לפעמים אתה צריך לעשות סיור מוחות, וזה זה, זה, זה כלי מאוד זמין, שהוא גם באמת נותן לך אינפוטים מאוד טובים, ולא רק לכתוב פרומט, טקסטים וזה. ולכן, אתה לפעמים, באמת אני לפעמים מנהלתי אותו סוג של דיונים מה לעשות, וזה מקפיץ אותך למעלה, זה נותן לך רעיונות אחרים, ואם אתה... עכשיו, תחשבי שיש בעל עסק שכן עושה את זה, ויש בעל עסק שלא לא עושה את זה, אז באיזשהו מקום, יש מישהו שיש לך היום עוזר ברמה שיכול להיות לו אפילו את המוח של איינשטיין, אתה יכול להגיד לו, תגיד לי את זה ברמה של המוח של איינשטיין, ומישהו שלא עושה את זה, ואז הפערים הם מאוד מאוד גדלים בין אנשים, בין בעלי עסקים.
נכון, נכון, נכון מאוד, וצריך גם לחשוב, רגע, שנייה, אם בינה מלאכותית יכולה עכשיו לבוא ולעשות חלק מהעבודה שלי, ואני גם רואה מה היא הולכת לעשות בעתיד, כבר צריך לחשוב, אוקיי, איזה שירותים חדשים, מבוססי AI או לא מבוססי AI, לא משנה, או מוצרים חדשים, או כיוונים חדשים, אני יכולה כבר עכשיו להתחיל לפתח.
תגידי, איך בינה מלאכותית יכולה לעזור לנו לעשות כסף, לחסוך כסף? בכל זאת, אנחנו תוכנית על כסף.
אני אתן כמה, אני אתן ממש דוגמאות איך אני משתמשת, בסדר?
בטח.
בשנת 2018, בהתחלה, יצאתי לעצמאות, כמו שאמרתי לך, והייתי צריכה לעשות תמונות תדמית. אז הלכתי וחיפשתי לי בגדים טובים, ואחר כך צלם או צלמת, כן, הגעתי לצלמת, וזה שעות עבודה, ואת משלמת, ובסוף קיבלתי מספר תמונות. זה היה תהליך. היום, היום, אני מלמדת מודל תמונות, מעלה אליו 10 עד 15 תמונות בלבד. ואני אומרת לו, אוקיי, ככה אור פלח נראית, אוקיי, פעם אני יושבת, פעם אני עומדת, פעם בצד מסתכלת הצידה, ימין, השמאל, ממש כל מיני תמונות. ואחרי שהמודל הזה למד תוך 4 דקות בלבד, אוקיי, אני יכולה עכשיו לבקש ממנו ליצור אותי בכל בגד שאני רק רוצה, לתמונות תדמית. ולתמונות, אם בא לי להיות עכשיו כוכבת, לא יודעת מה, הוליווד, או לפורים, אוקיי? כל מה שאני רוצה, אני יכולה ליצור את עצמי. והנה דוגמה קטנה לחיסכון עצום. זה לא רק חיסכון בצלמת, זה לא ללכת לחנות בגדים ולהוציא כספים על הבגדים, זה לא מן הסתם לשלם מאות או לפעמים גם אלפי שקלים לצלמים, וזה גם, את יודעת, בסוף נותנים לך איזושהי, לא יודעת, כמות תמונות, אבל בלי שום קשר זה גם זמן. הזמן שאני צריכה להשקיע עכשיו בלהרים טלפון ולבדוק ולהגיע. אני חוסכת לי פה מלא 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 זמן. אז זאת דוגמה אחת קטנה, וחודש שעבר באמת העברתי את זה, היו הרבה בעלי עסקים ובעלות עסקים, בסדנה שלימדתי איך עושים את זה. וגם אנשים, היה לי אפילו בן אדם בן 70, שהגיע, ואם הוא הצליח, כל אחד יכול. באמת כל אחד יכול, כי זה הפך להיות פשוט. אז זה דבר אחד, אני צריכה עכשיו ייעוץ, אני לא אומרת שזה מחליף לגמרי, אבל כשאני רוצה עכשיו להתייעץ על תוכנית שיווקית, שאני לא אשת שיווק, אין לי מושג איך, אבל יש לי פה יועץ שיכול לעזור לי לחשוב יחד, זה המוצר, זה השירות, איך נכון להתחיל לשווק, מה הרעיונות, איזה כיוונים בכלל אפשר לקחת. לא כל דבר מתאים לי, אוקיי? אבל מרוב רעיונות אני יכולה באמת לשאול שאלות, רגע, אבל מה נדרש בשביל זה? ואחר כך כשאני אצטרך לקחת איש מקצוע, איש שיווק, אני כבר לא צריכה לקחת בנק שעות ופגישות ולהוציא אלפי שקלים, אלא אני באה ואני אומרת, אני צריכה משהו מאוד ממוקד, כי אני מבינה איך עושים, אני צריכה 1, 2, 3, 4. חסכתי לי זמן, חסכתי לי כסף, וקיבלתי משהו שמאוד מאוד מותאם לי, כי עשיתי שיעורי בית.
אני רוצה לספר לך שני סיפורים. סיפור ראשון שאני רציתי, אני רוצה לעשות אפליקציה, ואני ראיינתי כל מיני אנשים של, של, שיעשו לי את האפיון, ובן אדם ביקש 5,000 שקל. אמרתי לו, מה, למה 5,000 שקל על אפיון? אז הוא אמר לי, תקשיבי, כי אני צריך ככה וככה וככה וככה. אמרתי לו, בסדר. הלכתי לצ'אט-ג'י-פי-טי, הלכתי לג'מיני, ביקשתי משניהם שיעשו לי אפיון. תוך 5 דקות שהלכתי לו, אמרתי לו, הנה, בבקשה, יש לך אפיון, חסכתי 5,000 שקל.
אבל זה באמת ככה, תראי, היום את יכולה לקחת, אפרופו כלים של, זה גם קיים במייקרוסופט דרך אגב, זה קיים בכל הפלטפורמות הגדולות באמת, בקלוד לדעתי עוד לא, אבל כל נושא של הסטרימינג. את יכולה ממש לשתף איתה מסך שלך ולהגיד, תראו, אני רוצה אפיון לאפליקציה, בדומה לאפליקציה הזאת, ואת ממש מציגה לו ומראה, אבל פה במקום שאני אלחץ כאן, אני רוצה ככה ואני רוצה אחרת, ואת מדברת איתו, ויש לך פה כאילו, את יודעת, באמת, עובד וירטואלי לחלוטין שעוזר לך, וכותב לך ומסביר לך, והיום אם אני צריכה לתקן איזה תקלה שיש לי במחשב פתאום, או לא משנה, לא מזמן לא הבנתי איפה גוגל מסתירים חשבוניות, אני משלמת על יוטיוב פרימיום, איפה הם מחביאים את החשבוניות, כי הם לא מוכנים לשלוח את זה למייל, כן, אפרופו, בואי, חוויית הלקוח, ולא, זכרתי, ואני נמצאת במקום הנכון, ואני לא מצליחה להבין, אז שיתפתי, ואני אומרת לו, טוב, בוא תראה לי איפה, ואז הוא אומר לי כאן, ואני לוחץ לנות, אבל אין פה. ותוך באמת דקות בודדות, הוא הסביר לי איך ומצאנו ביחד.
היה לי שיחה, זה הדבר השני שרציתי לדבר איתך, לספר לך, שאני בניתי סוכן, AI, בניתי כמה סוכנים, אחד מהם עוזר לבנות תוכנית כלכלית לאנשים.
את מתכוונת לבוט, זה לא סוכן.
לא, למה?
זה בוט, זה צ'אט בוט.
GPTs.
זה בוט, זה לא סוכן, יש פה הרבה אנשים מתבלבלים. סוכן מבצע פעולות. בוט הוא מקבל...
אוקיי, אז אני בניתי GPTs, שאני הבנתי שקוראים לזה סוכן, סליחה, אני מתנצלת עם הטרמינולוגיה לא נכונה. נקרא לזה בוט, נקרא לזה בוט.
זה צ'אט
בוט, כן. צ'אט בוט, אוקיי. בניתי צ'אט בוט שדרך GPTs, יש שם, אתה יודע, ב-GPT, שאתה יכול לבנות סוג של סוכן AI, שהוא מדבר איתך ומנהל איתך שיחה, והוא עוזר לך לבנות תוכנית כלכלית. אז אמרו לי, למה את עושה את זה? זה כאילו, את יועצת כלכלית, זה יחליף אותך. ואני אמרתי, כי הידע הוא לא שלי, הידע הוא של היקום. זאת אומרת, כל מה שאני לומדת, שום דבר זה לא שלי אישית. לא המצאתי שום דבר. הבעיה, אפרופו מה שאמרתי לך, של איפה צריך את האנשים, זה לא לדעת, זה ליישם.
אמת. את פגעת עכשיו בול בנקודה הכי נכונה והכי חשובה, הידע נמצא בכל מקום. היישום הוא קשה לאנשים.
נכון. לגמרי. בגלל זה אמרתי, בבקשה, קחו, רק תעשו, אבל כשתרצו ליישם, כי זה החלק הכי קשה, אני פה.
נכון, אבל אפרופו, תסתכלי על זה כ... לקחת פה טכנולוגיה ופשוט רתמת אותה לטובתך, ואת נותנת שירות אקסטרה, משהו שונה מכל יועץ או יועצת לכלכלת המשפחה האחרים שלא עושים את זה. ואת אומרת, הנה, קחו. אתם יכולים לבד. תצטרכו אותי כדי באמת ליישם את זה ולעשות את זה יד ביד, אני כאן. וזה ההבדל בין אנשים, את יודעת, שעובדים כמו פעם. אני תמיד אומרת, תראו, אם אתם תשאלו את עצמכם שאלה, האם משימות שאני עושה היום, הן אותן משימות, או זאת אותה דרך שעשיתי לפני שנתיים, שלוש, אם כן, אז מהר מאוד אני אהיה לא רלוונטית שם. Okay. כאילו, צריך להבין שאנחנו לא יכולים להמשיך לעבוד באותה דרך כמו שעבדנו פעם.
אני רוצה, קודם כל, לשאול אותך, אם אנשים שמעו אותנו, את התוכנית, והם רוצים להאזין, גם להצטרף למיזם הזה של 10 דקות למידה על AI, איך מצטרפים?
אז קודם כל, אפשר לכתוב אור פלח בגוגל, אני יוצאת הראשונה בחיפוש, תיכנסו לאתר ותיכנסו שם לדף של הפודקאסטים, כתוב קישור, מצטרפות, ממש יש קישור, פשוט לוחצים ומצטרפים. אז זה באמת כך, ביוטיוב, לא משנה, בפיד שלי, בפייסבוק, בלינקדאין, ברשתות חברתיות, בהחלט תמיד תמיד אני שמה קישורים, זה ללא עלות, וכל מי שרוצה ללמוד מוזמן, אבל אני רוצה כאן להגיד משהו לגבי למידה. באמת, כי זה דבר מאוד מאוד חשוב. תראי, יש מלא קבוצות, מלא קהילות, מלא, לא יודעת מה, מועדוני AI כאלה ואחרים, שמציפים בחידושים, ובכלי כזה, מיליון כלים, מיליון חידושים. זה מכניס את האנשים לעוד יותר פומו.
האמת שכן, זה מכניס לפחד, ללחץ, לחרדה, אימאלה, מה אני עושה, מה נכון, מה לא נכון, כמה כלים, מה אני משתמש. כן, בדיוק. נכון, אני מסכימה בתור, אני אומרת לך, אני בתור טכנופובית, בסופו של דבר אתה צריך 2-3 כלים.
אז צריך אולי לא רק 2-3, אולי טיפה ליותר, כי שוב, אם את רוצה ליצור תמונות, אז זה כלי,
ואם את רוצה... תלוי אם אתה בעל עסק או שכיר, כן, אם תשתמש בזה ליום...
לגמרי, לא, גם שכיר. אני רוצה כסחירה ליצור מצגות, אני רוצה עכשיו לבנות, לא יודעת מה לעשות.
כוונתי, האם אתה צריך את זה לעולם העבודה או לחיים היומיומיים?
נכון, אז אם אני מסתכלת על צד המקצועי, לעסק או לתפקיד, כסחיר, סחירה, אז יש כמה כלים, זה ארגז כלים שכדאי מאוד להכיר.
כמו? תני לנו את ארגז.
סתם דוגמה, Gemini ו-ChatGPT, שוב, לא צריך את כולם ופרפלקסיטי. יש מודלי שפה, תבחרו עם איזה מודל יותר נוח לכם לעבוד. יש גם בקופיילוט, יש קלוד. כל אחד בוחר בסופו של דבר את החבר שיותר כיף לו להיות איתו. לכולנו יש יותר מחבר אחד, נכון? אז אני בחרתי לי 2 קבועים שאיתם אני מתייעצת, שזה ג'מיני, ChatGPT. קלוד פחות, שוב, לא צריך כי זה אותו דבר כמעט. אבל אם אתם רוצים בכל זאת לבדוק, אז באמת תבדקו איתו. מי שצריך ליצור מצגות, יש מלא כלי בינה מלאכותית, אני משתמשת בגמא לצורך הדוגמה. כשאתם עובדים עם מלא מסמכים, ואתם רוצים לקצר תהליכי עבודה, אז יש את נוטבוק אלם, כלי מדהים, באמת כבר הפך להיות גם לפלטפורמה, עם מלא 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 אפשרויות, ואפשר גם להכין איתו פודקאסטים, ולהקשיב למסמכים, ואפשר אפילו ליצור סרטוני וידאו, ממש, כאילו, זו באמת פלטפורמה. איזה עוד כלים? כשאני נמצאת בפגישות זום עם המנכ״לים, סמנכ״לים, עם מנהלים בכירים שרוצים עכשיו לבנות יחד הטמעה של הבינה מלאכותית או הדרכה או לא משנה כל דבר, אז אני יכולה היום להזמין איתי בוט, ויש את הסטארט-אפ הישראלי המדהים שנקרא TimeOS, עשיתי גם עליו 10 דקות, אני מאוד אוהבת את הכלי הזה, והוא מאזין, ואני מזמינה אותו להצטרף לפגישה, את הבוט הזה. ובסוף הפגישה הוא שולח לי מייל מסודר, ועם כל הסיכום, ואני יכולה לשאול אותו כל שאלה, רגע, אבל מה היא אמרה בדיוק? מה היא רצתה? איך? את מבינה? אני, גם אם שכחתי, פתאום יש לי את כל הסיכום והכל. אלה כלים שמאוד עוזרים. כלים שיודעים ליצור כמו idea map, שיודעים ליצור לך מפות חשיבה. הם נותנים מלא רעיונות למשהו. נגיד אני כותבת ספר, ואני רוצה לדעת איך לשווק אותו. אוקיי? וזה לא משנה אם אני שכירה או עצמאית. סתם לקחתי כדוגמה בלבד. ואני אקבל ממנו בצורה ויזואלית כל כך מלא רעיונות, תיקחו, תתחילו להסתכל, לקרוא, ופתאום יפתח בפניכם עולם של הזדמנויות ואפשרויות שלא חשבתם עליהם. אז כן יש ארגז כלים. לא הייתי רצה, בטח ובטח לא, שוב, אם אני עובדת עם ארגונים, אני אף פעם לא מציגה להם כלים סינים, כמו ג'ן ספארק, שהוא כלי מדהים, אבל יש פה עניין של הבטחת מידע. וכל מיני סוכנים של כלים כאלה ואחרים, אם זה לא מאובטח, אז צריך גם לקחת פה את לחשוב על הנקודה הזו, שהיא סופר חשובה, ולא להכניס לתוך הכלים, לא יודעת, כלים שאסור להכניס אותם לארגון, להתייעץ, עם מנהל הבטחת מידע, מותר לנו, אסור לנו, לפני שבכלל ניגשים, כי גם את יודעת, בארגונים לא יכולים לחסום את כל הכלים, הם חוסמים, אבל הם מחר יוצא, לא יודעת מה, עד שדיברנו עכשיו, נולדו עוד כמה, עוד כמה, אז אי אפשר לחסום את הכל, אבל כן, לא לעשות דברים שצריך להתייעץ, צריך לדעת עם איזה כלים לעבוד, עם איזה פחות.
אור יקרה, לצערי הייתי יכולה לדבר איתך עוד שעות, אבל אנחנו הגענו לסיום. אני רוצה להגיד לך תודה רבה. היה מרתק, ותודה ממש שבאת.
תודה, תודה רבה שהזמנת אותי.
אני רוצה להגיד לכם, שנה טובה, מי ייתן ויגיע, תהיה לנו שנה מלאה שפע, צמיחה, סגסוג, שלום. אני רוצה להגיד תודה רבה לאור פלח, שעל כל הידע, והיה פרק מרתק, תודה רבה. אנחנו ניפגש שבוע הבא, ביום חמישי, בשעה 5, להתראות, שנה טובה, סופה שמעולה, ועד שבוע הבא, כל האחים ואחות שלנו בבית.
אמן, שנה טובה.
על מפתן יומך צעצועים אלפיים ויונה צחה ושירת לב שמיים וילדה ברוכה עם עודם בעל חיים על מפתן יומך בחצי היום מדי הקרב עליך נשארך מקום לפני שוטרך ובנחלה תינוק עגול בעגלה
הקשב אחי שלי הקט הקשב אל העולם הזה שלך לך קורא ובשמך מבט שותק לערב נוכח מלכתך והליבך החרב זוהי שעתך ברכות קבל מקרב לב אלוהיך אלו הם ימיי ואלו הם ימיך אלו תפילותיי ואלה תפילותיך כמו שינה חייך וחיי
הקשב אחי שלי הקט הקשב הקשב אל העולם הזה שלך לך קורא ובשמך
הקשב, הקשב אל העולם הזה